טיים, הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב. מגיש איתי כץ.
שלום, אני איתי כץ, ואתם על טי טיים, הפודקאסט של טולמנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. בתים מבפנים, איך אפשר לדמיין את תקופת האביב בתל אביב בלעדיו? ולא רק שם, עוד שנייה הוא מתקיים בירושלים, והנה תזכורת ראשונה, אנחנו נגיד אותה גם אחר כך, שכדאי מאוד לעלות לשם בסוף השבוע הראשון והשני של אפריל.
נכון.
שנה זה מפוצל. מי שעומדים מאחורי המיזם הזה, אביבה לוינסון ואדריכל אלון בנון, בני זוג שוגעים לדבר. אביבה כאן איתנו בטי-טיים היום, אלן אביבה.
אלן.
אז כן מלחמה, לא מלחמה, אתם לא מבטרים, בתים מבפנים, לא מתבטל, מתקיים גם השנה.
האמת שזה נקודה לא פשוטה, זה קצת מורכב, אנחנו התלבטנו המון, ודיברתי על זה עם המון המון אנשים. באמת השאלה, כאילו, אם חוזרים לשגרה, אם זה שגרה, זה שאנחנו מקיימים את זה, אם זה משמעות, אם זה חשוב לנפש, אם זה מייצר לנו תחושת משמעות, שייכות, איך קושרים את זה לאירוע? אנחנו באמת הכנסנו לתוכנית כמה וכמה סיורים שקשורים לאירועים של השבעה באוקטובר. יש גם תערוכה של במקום שנקרא סטודיו משלך, של האומנית ועוצרת של גלריה בערי, סופי ברזון מקאי, שצילמה, תעדה את הבית שלה בבערי במשך 3 שנים, וגם צילום אחרון היא תעדה אחרי השבעה באוקטובר, וזאת תערוכה שתשתתף בבתים מבפנים. והיא בעצם, מה יותר השאלה של בית היום אחרי השבעה באוקטובר, באירוע שמתעסק בה, איך אנחנו חיים, ולא רק התוכנית, אלא בכלל הסגנון חיים שלנו והעיצוב, ואיך זה משתנה עם השנים. אז זה אחד הדברים, ויש עוד סיור שעושה אדריכל משה שפירה, שהוא שותף שלנו לבתים מבפנים ירושלים כבר מהיום הראשון, ממש חבר לדרך. אני חושבת שלא היה אירוע של בתים מבפנים ירושלים שהוא לא עשה לפחות סיור אחד אם לא 4, הוא בדרך כלל כמו רוקסטאר, מוביל אחריו אלפי אנשים ברחובות ירושלים, ולמרבה הצער הבן שלו, הנר שפירה, נרצח במיגונית בשבעה באוקטובר, תוך כדי שהוא זרק את הרימונים, כן, כן. סיפור גבורה מאוד מאוד עצוב. אז הוא עושה סיור לזכרו, אז אנחנו, סיור שנקרא סיור ג'רוז, כי הנר היה מוזיקאי, והוא נכון. כתב איזה שיר.
יצא לו עכשיו אלבום.
נכון, נכון. כן. הוא כתב שיר שנקרא ג'רוז, על ירושלים, אז אנחנו ניסינו למצוא דרך, קודם כל, חלק מהאנשים, אנחנו חלק מהקהילה, אז חלק מהאנשים שמשתתפים בבתים בפנים ירושלים, הם אנשים שבדרך כזאת או אחרת חוו את האירועים האלה על בשרם יותר מאשר אתה ואני נניח, ואנחנו ממש ניסינו לתת לזה מקום, כלומר לא להיות מנותקים, זה היה לנו מאוד מאוד חשוב. התחלה... בום.
כן, לא, אבל זה...
זה מה שקורה איתנו.
תכננתי לשאול בהמשך על באמת המקום הזה ש... אולי נשאיר את השאלה הזאת להמשך. אני מניח שבקהל של מי שמאזין לנו, כולם שמעו על בתים בפנים, כולם היו בתים בפנים, אבל בואי ניקח בחשבון שיש גם אנשים שאולי לא היו, וחדשים וצעירים מאוד. אז אולי בתור התחלה, בואי נספר מה זה האירוע של בתים מבפנים, למי שלא מכיר. מה המשמעות שלו?
אוקיי. קודם כל, האירוע הזה הוא מין אדפטציה של אירוע שהתקיים בצרפת, שנקרא ז'ור דה פורטוברט. אני לא בטוח שאני אמרת את זה לא נכון. זה הכוונה יום הדלתות הפתוחות, שזה מין אירוע שהוא בחוק בצרפת. כל מי שקונה בית שהוא נחשב לנכס מורשת, חייב ביום הזה לפתוח את דלתותיו ולהציג אותו לציבור. רוב המבנים האלה הם מבני ציבור באמת, מוסדות, אבל יש גם אנשים פרטיים שזה חל עליהם, וביום הזה בכל צרפת, אנשים יכולים לבקר במקומות שהם כאילו חלק מהמורשת הצרפתית.
נפלא.
רעיון מקסים. יש מישהי בשם ויקטוריה טורנטון, שהיא בריטית, ששמעה על האירוע הזה, וניסתה לעשות לו איזשהו תרגום למשהו בריטי, והוסיף על זה את זה שהיא, בעצם הרעיון נבע מזה שהיא התחילה לצאת עם אדריכל, והוא כדי להרשים אותה, היה לוקח אותה לכל הפרויקטים שהוא, כדי לצבור מניות, לוקח לכל הפרויקטים שהוא תכנן, והיה עושה לסור, והיא נורא נהנתה מזה, וסיפרה לחברות שלה, ואז חברות גם רצו לו, וככה זה נהיה שהוא פשוט הולך ועושה סיורים בפרויקטים שלו, ואז באיזשהו שלב היא אמרה, רגע, אולי אני יכולה לעשות את האירוע הצרפתי, עם כמה אדריכלים עכשוויים שיראו את הפרויקטים שלהם ולבנות את זה. והיא בעצם יצרה את הרעיון, הגתה את הרעיון הזה, והיא פיתחה אותו. גם היא חשבה באירוע הראשון שהיא עשתה שזה סתם לחברים, ואז הגיעו מאות אלפי אנשים, וזה נהיה פשוט מטורף. Open House London זה סרגו של 400 אלף איש שמשתתפים בשנה, זה אחד האירועים התיאורים באנגליה, זה היסטריה, שלושה ימים שהעיר מפוצצת. החוברת שלהם זה לא חוברת, זה ספר שאתה קונה אותו ב, לא זוכרת עם 8 או 10 פאונד, מזמין מראש, כאילו זה, יש קבוצה של אנשים שעובדים כל השנה על הדבר הזה. היינו במשרדים שלהם, זה ממש כאילו משהו גדול.
קורפורט.
כן.
ואז זה זלג בעצם לא עוד מקומות בעולם, נכון? עכשיו, ברצלונה.
נכון, כל מיני מתנדבים שהתנדבו באופן האוס לונדון, וזה בדרך כלל סטודנטים לאדריכלות, נגיד, מישהו מניו יורק שלמד ב-AA והתנדב באופן האוס לונדון, חזר לניו יורק, הקים את האופן האוס ניו יורק, וככה זה, ככה התפשט בעולם. תל אביב זה היה אירוע חמישי בעולם, זה די התחלה, בהתחשב בזה שיש היום איזה 70 ומשהו אירועים, אנחנו ממש היינו חלוצים.
ובעצם, מה, הייתם צריכים לקבל מהם סוג של לייסנס, לעשות את זה, איך זה הולך?
זה, נפגשנו, דיברנו, היא נורא שמחה על היוזמה, היא נורא רצתה להפיץ את הבשורה, ויש לזה איזה מין פרוטוקול כזה, שאומר מה זה בעצם האירוע, קטגוריות, איזה דברים נכנסים, שזה צריך להיות להציג פרויקטים של דריכלים צעירים, זה צריך להיות להכניס פרויקטים של שימור, פרויקטים של סביבה ואקולוגיה, מצוינות הדריכלית, חדשנות הדריכלית, חדשנות טכנולוגית, פרויקטים חברתיים, יש ממש
גיידליינס,
כן, ולכל קטגוריה יש גם הסבר וסוגים, ואיך, ויש גם הנחיה איך כותבים את הטקסט, ממש אפילו בתור עיתונאי, אני יכולה להגיד לך, ההנחיה שם היא, הטקסט צריך להיות כתוב כמו מניואל של מכונת כביסה. זה ההנחיה שם. כלומר, הכי ענייני וקצר. לא התחיל
לא
לספר סיפורים, בדיוק. ויש לזה המון כוח, דווקא בגלל שזה כזה
לקוני.
כן, לקוני, נורא נורא עובדתי וקצר, והמון, ויש מסה, המון תמונות, זה מין כזה, אתה אומר, וואו, כאילו, משאיר המון מקום לדמיון גם.
כן. אז אתם התחלתם בשנת 2007 בערך,
כן,
נכון?
כן,
השנה
כן.
זה השנה ה-18.
כן, כן.
של
תל אביב.
של תל אביב.
וגם ירושלים, זה פשוט, חוץ, לא היו 18 אירועים, היו 17,
כן,
נדמה לי,
כי
היה
באמצע,
קורונה, כן.
וכאלה, אבל כן. אני באמת חושב שיש בזה משהו מאוד, מהאירועים האלה שכשהם קוראים, איך לא היה את זה קודם, כי זה,
נכון.
זה נותן מענה, גם לעניין הזה של אדריכלות, אז תמיד אנחנו רואים אותם מבחוץ.
נכון.
אז רגע, אנחנו רואים אותם בפנים. וסליחה, הצצה. הצצה
נכון,
לבתים,
נכון,
הצצה
נכון.
לחיים של אחרים. זה הדבר הכי מעניין בעולם.
נכון. כן, ואני גם חושבת שיש, לבתים בפנים יש קהל של עשרות אלפי אנשים, שאני לא יודעת אם רובם ידעו על עצמם שהם שוחרי אדריכלות לפני האירוע. כאילו זה, הם לא, לא חושב שהם חשבו שזה כל כך מן, אם היית שואל אותם מה תחום העניין שלכם, הם היו אדריכלות, בכלל לא חשבו על זה. וכאילו זה מנגיש את זה באיזה אופן, אני אומרת את זה כי זה ממש, אני לא מרגישה שזה שלי, זה, ויקטוריה עשתה פה איזשהו מהלך גאוני, היא מתווכת משהו שאנשים הרגישו שלא קשור אליהם, ושהוא צריך להיות נורא מלומד בשביל להבין אותו, יש מקצוע, וזה ממש לא ככה, אנחנו חיים כולנו כל הזמן בתוך ארכיטקטורה, אנחנו חווים את זה מהשנייה שאנחנו יוצאים לאוויר העולם. יש לנו מה להגיד על האם החלל נעים לנו, האם האור בו נעים לנו, האם אנחנו, יש לנו מה, יש לנו דעה על זה.
כן, אני זוכר שבאחד האירועים הראשונים שלי לפחות יצא לחוות של בתים מבפנים, אני לא יודע אם זאת השנה הראשונה, אבל אני חושב שזה אחד האירועים הראשונים. אני זוכר זאת הייתה דירה מעל שוק הכרמל,
כן,
שהיא הממה אותי, כאילו, הדירה הזאת, אמרתי, וואו, אני בכלל ראיתי שמעל שוק הכרמל, יש את הממד הזה בכלל של המגורים.
נכון.
לא חשבתי שאם כבר יש ממד כזה, שזה ייראה כל כך מדהים,
שבתים
של כל כך ביוקר, של כמה מפלסים שעולים, ככה זה, ואני זוכר שבין השאר, אמרתי עצמי, איך האנשים האלה מסכימים, שכל מיני אנשים זרים, הסתובבו להם בין הרגליים, וזה עורר בי את השאלה, שאני רוצה לשאול אותך, שלי, מה יוצא לאנשים מזה שהם פותחים את הבית שלהם?
אז אני רוצה להגיד לך ספציפית, הזוג הזה, אני שכחתי את שמם, כי זה באמת 18 שנים, כן. וגברת בריטית
מקסימה. נכון, זה היה אחד הראשונים.
כן, אישה אנגליה במקור, שפנתה אלינו והציעה את זה, וקודם כל, היה לה באמת חשוב, ברמת השראה, המון אנשים חשוב להם, יש להם איזו מעורבות אזרחית, והיא רצתה שאנשים ידעו שכן, חיים שם ואפשר לחיות שם. היא רצתה לחולל שינוי בשכונה הזאת. הדירה שהם קנו, כשהם קנו אותה, זה היה מה שנקרא מחסן ילדים, של פעוטות מבקשי מקלט, שהיו, אני לא יודעת אם אתה זוכר, בתקופה היו כאלה, לפני שעיריית תל אביב בנתה את הגנים בשכונת אשכולות. אני חושבת שגם היום יש עוד קצת כאלה לצערנו הרב, וזה מה שהיה שם, כשהם באו לראות, היא סיפרה לי שזה ממש הכריד אותה, והיא רצתה שאנשים כמוך יראו שכן, אפשר לקנות, אפשר לקנות בזול, לשפץ, לחיות שם, ולייצר איזה שינוי בעיר. אז יש לא מעט כאלה שיש להם איזה מין, הם רוצים להיות שותפים לאיזשהו מהלך, והם משתמשים בנו כאילו, בשביל לעשות את המהלך הזה, שזה הכי, אנחנו הכי משתפים עם זה פעולה. יש כאלה שהרבה פעמים זה אדריכלים והמעצבים בעצמם, זה רוב המקרים.
כן, שזה כמובן אחלה שיווק.
שיווק, ואנחנו, כולם מרוצים, זה ווין ווין כזה, ווין ווין ווין, כי גם האנשים מרוצים לבקר, וגם העירייה שמחה שכאילו אנשים יכולים, באים, מתיירים בעיר ורואים את הסגנון חיים, זה כאילו באמת, זה יחסי ציבור בעולם היסטריים. לא יודעת להגיד היום, אבל בשנים קודמות, שלא היה כזה עליהום על ישראל.
היו באים גם תיירים לאדרה?
היו באים תיירים, היו לנו כתבות מדהימות, באמת פנומנלי. אני פגשתי פעם את הדובר של משרד ההסברה, אני לא זוכר, זה משרד החוץ באיזשהו מקום, הוא אמר לי שבתים בפנים זה אחד האירועים שמייצרים הכי הרבה יחסי ציבור לטובים, חיוביים לישראל, כי הוא כאילו, אין לך משהו רע להגיד עליו.
כן. אז,
למרות
כן.
שהתברר אחר כך שיש, אבל כן. בזמנו חשבנו ככה, היינו תמימים.
כן, שזה רק חיובי, אולי נגיע לזה גם, אבל תגידי, אבל...
ויש עוד סוג אחרון של אנשים, שזה האימא או החברים, או הלקוחות הנורא נורא מרוצים ומפרגנים, וגם הם פותחים וזה סבבה.
אגב, כל בית שרוצה להיכנס מתקבל?
לא, לא, ממש לא, ממש ממש לא. היו לנו המוני בתים שלא קיבלנו. בעיקרון...
איך היא על זה? כן, נעים פה, נעים פה בול פעם.
התחילה לקר.
אביבה מחליפה ללבוש אביבי.
יש המון בתים שלא מתקבלים. שולחים לנו מיילים, ואני מבקשת שיש... זה רגיש כזה.
כן.
אבל שולחים לנו תמונות, ואני מסתכלת בתמונות ורואה, לפעמים אני... במבט ראשון מבינה שזה לא מתאים. לפעמים זה דורש, לפעמים אני הולכת לראות כי אני לא בטוחה. תמיד אני הולכת לראות, גם כשאני בטוחה שזה כן, אז אני הולכת לראות, או מישהו מהצוות הולך לראות. וקורה שאנחנו אומרים לא, אני הרבה פעמים, אני כאילו נורא מפרגנת לאנשים ש... כי זה ברור שאם מישהו שולח לנו תמונות וחושב שהבית שלו מתאים לבתים בפנים, אז הוא מת על הבית שלו והוא השקיע בבית שלו, וזה מקסים ומהמם, וזה הרבה פעמים גם בתים שאתה רואה שהם באמת מושקעים נורא. הם פשוט לא מתאימים לבתים בפנים, כי זה צריך לעורר השראה, אני עושה כזה במרכאות, באיזשהו אופן, כי זה נורא מעוצב, כי זה טוטלי באיזשהו אופן, כי זה... אני נורא אוהבת בתים שיש בהם עוצרות אישית, אבל שזה באמת יהיה ברמה. לא כי אתה... לפעמים זה... אתה רואה שהם אוהבים את הבית שלהם, אבל זה לא מתאים.
תגידי, ויש בתים שנגיד לאור הביקוש עליהם, הם נפתחו שוב ושוב ושוב?
בוודאי, כן, כן, יש כאלה? יש כאלה, כן.
מה ככה, מה הזיכרון היה אחד ה... כאילו אחד הבתים שאת אומרת, וואו, אנשים עפים על זה, רוצים לראות אותו שוב ושוב.
היה לנו בית ביפו עתיקה, שפתחנו אולי ארבע פעמים, בית מדהים, מדהים. ממש קו ראשון על החוף, יפה יפה, שפתחנו אותו. כל פעם, גם הבעלים שלו היה סופר חמוד, ופשוט נתן לי את המפתח, זה לא בית שהוא גר בו, זה בית שהוא משתמש בו כזה לסופי שבוע, הוא גר מחוץ לתל אביב, והוא נתן לי את המפתח, ובכלל היה בחול, אמר לי, מבחינתי, שאלתי אותו באיזה שעות, אמר לי, שלושה ימים מהבוקר דר, מה שאת רוצה. ובאמת זה מה שעשינו, אני לא יודעת, היו שם 12 אלף איש כל פעם שפתחנו, וכל הזמן היו אנשים, ופתחתי את זה ארבע פעמים ברצף, וזה היה תמיד מטורף ויפהפה, זה בית בלתי נשכח.
וואו, ואת, יש לך איזה הנחה, מה יהיה בירושלים השנה, הסיורים או הבתים שהכי יהיה להם ביקוש, ואת כבר יודעת בעצם?
קודם כל, בתים פרטיים יש להם תמיד המון המון ביקוש.
בירושלים היא קצת פחות, נכון? פחות בתים כן, פרטיים כן. מאשר בתל אביב.
כן, זה ממש ניכר, זה אופי של עיר.
כי, למה זה אבל, בלעדת?
אולי זה אנשי החוף ואנשי ההר, אני לא יודעת להסביר, כאילו, בתל אביב, לפני שאני מתחיל, יש לי 15-20 פניות לאורך השנה של אנשים עם בתים פרטיים שהם מתאימים, והם שווים, והם מהממים, ולפעמים יש לי אדריכלים ומעצבים שכותבים לי שהלקוח, כשהוא פנה אליהם, אמר להם, אני רוצה בית שיפתח בבתים מבפנים, וזה ברור, והם תכננו את הלוחות זמן כך שזה יתאים, יגיע למאי מוכן. כלומר, זה ממש מוטיבציה של אנשים, ובירושלים הרבה יותר קשה לשכנע, בדרך כלל זה האדריכלים שפותחים כשזה בירושלים. אני חושבת שיותר מסתגרים, אולי זו אוכלוסייה, אנשים יותר מסורתיים, שמרנים, אני לא יודעת להגיד, יש הבדל. כאילו בתל אביב זה נתפס כחגיגה.
כן.
אנשים פותחים את הבית שלהם, ומסיבה יאללה, בואו, בכיף, ממש נהנים. בירושלים הרבה פעמים אנשים אומרים לי, זה יעשה לנו עין הרע, כל מיני דברים שאני, מה? כאילו, איך הגעתם לזה? יש הבדל, אני לא יודעת להסביר.
זה מעניין הקטע הזה, את יודעת, כן, זוכר בתור עורך אדריכלות, את העניין הזה שבישראל הרבה אנשים מוכנים לפרסם את הבית שלהם בתקשורת, אבל לא לחשוף שום פרטים מזהים על עצמם. זאת אומרת, יש כאלה שכן, אבל הם המיעוט. רוב האנשים הם לא. זה כאילו בניגוד להרבה בתים בארצות הברית, שבן אדם יכול להיות גם עשיר מופלג, ולא אכפת לו.
כן.
כן, שכולם ידעו כמה הוא עשיר, ובישראל יש משהו שכאילו, אני לא יודע אם זה עין רע, או מה זה בדיוק, והרבה אנשים כאילו לא רוצים, ודווקא בבתים בפנים זה בסדר. כן. בואו אליי הביתה, תראו עליי הכל.
אז אני חושבת שאני מרגישה את זה יותר בירושלים, שיש איזה חשש ממה יגידו, או לנקר עיניים, או משהו כזה, שבתל אביב הוא לא קיים, כאילו, זה יותר משוחרר, כזה, יש יותר חופש במקום הזה.
אז מה השנה, כאילו, מלבד הסיור המרגש שהזכרת לזכר
הנר שפירה,
אז מה ככה הדברים הבולטים בעינייך ש... קדימה, פרסומת.
כן, וואו, יש תוכנית של איזה 160...
ספוטים.
כן, אייטמים, זה, יש המון 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 דברים.
קודם כל, בואי נשאל ככה, על מה ממש התאמצת כדי שיקרה?
קודם כל, בואו נדבר על הבתים.
אוקיי.
יש... כמה בתים פרטיים שהם ממש שווים, אלה שנכנסו הם ממש ממש שווים, בימין משה, ויש בית במושבה היוונית, שזה זוג אדריכלים צעירים שתכננו לעצמם דירה, ועשו פשוט דירה מדליקה, בגודל של 70 מטר, כל דבר יכול להשתנות. החדר שינה, הדלת נפתח, הארון נפתח, זז לפה, הכל פשוט, זה מדליק, זה בית שאתה... אין בו חלל בלי פוטנציאל להפוך או רהיט, הכל, וזה ממש ממש מדליק, גם ברמת העיצוב מוצר, בית מאוד יפה. מה עוד? בירושלים יש בעיקר סיורים ומוסדות. בירושלים יש מוסדות חשובים שנפתחים, וזה מין כזה הזדמנות, אני חושבת, לישראלים, ממש אני חושבת שהאירוע הזה הוא בהזדמנות נהדרת לישראלים, להכיר את המורשת הישראלית, ולהתחבר למשהו כזה מאוד...
המבני שלטון כאלה?
גם מבני שלטון, המוסדות הלאומיים, משכן הכנסת, יש שם המון סיורים, גם על האדריכלות, גם על האומנות, גם יש שם המון פרויקטים אקולוגיים, גם על איזה שם ארכיאולוגיה שיש בכנסת, גם על כל האזור של המאחורי הקלעים של התקשורת, איך עובדת התקשורת בתוך הכנסת, יש סיורים לפי נושאים, יש המון מוזיאונים גדולים וקטנים, המון מוזיאונים קטנים שנפתחים, שזה באמת הזדמנות להכיר אותם. יש מקומות כמו ספריית שוקן, דברים שהם...
וגם חלק, וזה מקומות שהם כולם פתוחים כל השנה, או יש מקומות שהם ככה זה הזדמנות לגשת
אליהם? לא לגמרי, נגיד ספריית שוקן, אם אתה לא חוקר, אתה לא ממש יכול להיכנס. מכון ון ליר, אני לא יודעת מה המדיניות שלהם, אני לא יודעת אם אתה מכיר, זה אחד המקומות, אחד המבנים היפים לדעתי בישראל.
שהוא כמה מבנים בתוך קמפוס קטן וקיבוצי כזה. אז שם גם יהיו סיורים?
והמבנה החדש של חיותין, שהוא מרהיב, והספרייה בו יפיפים.
נכון.
אז גם הוא נפתח, ואני חושבת שבדרך כלל, אתה לא יכול להיכנס אם אתה לא עמית או חוקר במכון ון ליר, או בא לאיזשהו אירוע שם. שזה מקום, כלומר, זה חצי פתוח כזה. אותו דבר גם ספריית שוק. אני יכול להיות שאם תתקשר ותגיד, אני נורא נורא רוצה לבוא לראות, אני אדריכל, כן ייתנו לך להיכנס, אבל זה לא דלתות פתוחות, אתה פשוט יכול לנסוע לשם עכשיו ולראות.
תגידי, ויש איזשהו בית או מבנה שאת ככה כל שנה דופקת בדלת כדי שכבר יפתחו אותו בבתים בפנים, וזה עדיין לא קרה, או שכאילו מבחינתך את כבר עשית וי על כל ה... או גם ירושלים, גם תל אביב.
אתה יודע, יש
בתל אביב... אני יכול לחשוב על אחד.
הפגודה.
בית הפגודה. תמיד היא שואלת לך, חביבה, אולי השנה אתם פותחים?
לא, לא, ואני אפילו מכירה את הבעלים, וזה לא נראה לי שזה יקרה, כן? אני כל שנה יכולה עוברת ושואלת, אבל זה לא... ואנחנו קיבלנו פניות קוראות לב בעניין הזה, לפעמים אנחנו קובלים מכתבים לבר מצווה של הבן, הבקשה היחידה שלו זה זהו, עם מי על ערס דווי, בקשתה האחרונה היא להיכנס לבית הפגונה כאלה, באמת יש לי מיילים כאלה. וזה לא משכנע אותו.
יש עוד אחד כזה, או שזה רק בית הפגודה ועל כל השאר כבר...
אני חושבת שבית הפגודה הוא נורא נורא בולט, אבל אני בטוחה שיהיו עוד בניינים בולטים, כן.
טוב, מכאן באמת יוצאת פנייה נרגשת. במשפחת בית הפגודה, תפתחו אותו כבר. גם הפנטאוס במגדל שלום, באופן אישי, אני מאוד הייתי שמח.
עשינו שם סיורים כשזה היה בסוף בנייה, לא לפני שזה הוכלס.
כי זה גם,
כן, 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 גם מקומות, משהו מטורף, כן.
משהו מטורף,
כן.
הכי לא נגיש שיש. יש איזה בית שככה, יש, סיפרת לי עליו, על דירה בירושלים, דירה מודרניסטית בירושלים, שככה נורא שמחת להגיע אליה.
כן, כן, כן. ופנתה לנו מישהי, שאני לא זוכרת את שמה, אבל פרופסור לאסתטיקה באוניברסיטה העברית, ואמרה לנו שיש לה דירה מקורית של קאופמן, שאנחנו חייבים לשלב בתוכנית. זו דירה בתוכנית שלא נגעו בה. ואנחנו הגענו והיינו בהלם. זה בעצם דירה מ-1935, שנותרה כמו שהיא. עד רמת הידיעות במטבח. שום דבר לא השתנה. אז כאילו יכולתי להיכנס ולראות איך סבתא וסבא שלי הגיעו לירושלים ב-38, וככה, ונכנסו לבית, ככה זה נראה. ואני לא חושבת שיש כזה דבר, זה היה ממש כמו סט של סרט. אני באמת משוכנעת שזאת אחת הדירות האחרונות, אם לא היחידה בישראל, שהיא עד כדי כך שמורה, ופתחנו אותה, בבתים מבפנים, פתאום, אני הייתי שם בדירה, ופתאום הגיעה מישהי, כולה נרגשת אמוציונלית, עם החוברת, ככה מחבקת החוברת, ואומרת ש... היא גדלה בבית הזה, ושמאז שהיא ראת, בשנות ה-60 ההורים שלה מכרו את הבית הזה למשפחה שפתחה אותו, ושמאז שהיא ראתה את הפרסום בחוברת של הבתים בפנים, היא ישנה עם החוברת מתחת לקרית, והיא אמרה, והיא פשוט הסתובבה בבית, זה הבית, כאילו שום דבר לא השתנה, זה החדר שלי, פה הייתה המיטה שלי, פה זה הארון שלי, שום דבר לא השתנה. כל עשרות השנים האלה שעברו מאז, עשרות רבות.
וואו.
אז היא הגיעה עם האחים שלה, הם נורא נורא התרגשו שלושתם, אז זה היה כזה, כן, יש דברים לפעמים נורא מרגשים, פעם היה לנו בתל אביב, בבניין שיש את מלון מונטיפיורי, מסתבר שזה היה פעם מין...
גם את פירה או משהו, לא? מה זה היה?
ממש כשבנו אותו, זה היה מרכז קליטה לפליטים מהשואה.
אוקיי.
שהגיעו, והייתה שם... הסיור היה עוד לפני שפתחו את המלון, ממש שבוע לפני שפתחו את המלון, הכל היה מוכן, ומתי עשה את הסיור בבניין, ואז הגיעה אמא מבוגרת עם הבת שלה, שגם הייתה כבר די מבוגרת, והאמא אמרה לה, את רואה בחדר הזה, פה בפינה, כאן, אני קראתי וילדתי אותך.
וואו.
זה היה כזה נורא מקסים, ואף אחד מאיתנו לא ידע שזה היה מרכז פליטים. מסתבר שהיא גרה שם חצי שנה כשהיא הגיעה לארץ מאירופה.
וואי, מרגש.
כן.
כי אני זוכר שמעתי ברודו שהוא היה כאן, שהוא דיבר על זה, הוא דיבר, אני חושב שכאילו היה שם איזה פאזה גם שזה היה מתפרה, אבל כנראה מדברת על משהו שקדם לזה.
כן, כן. אני מניחה שהבניין הזה עבר הרבה גלגולים.
כמה גלגולים. חיפה, באר שבע, היו גם, נכון, היו ככה יריות גם לשם, אז משהו מזה קורה, יקרה?
היו לנו כמה אירועים בחיפה שהיו מקסימים ומוצלחים מעל ומעבר, אנחנו מאוד 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 רוצים לעשות בתים מבנים בחיפה, הצוות שלי חצי חיפאי, אנחנו כאילו כולנו באיקון לעשות, יש לנו רשימות, אנחנו כל מיני מוספים דברים מהממים בחיפה.
בסך הכל הייתה שם עכשיו 5 שנים ראש עיר מעולם
האדריכלות. נכון, 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 אבל אין תקציבים.
כן.
ולמרות שזה אירוע מאוד זול, אבל לא הצלחנו, אני מאוד מאוד מקווה שנצליח הפעם, כאילו עכשיו שזה התחלפו האנשים.
ויש איזה עיר אחרת?
אני לפעמים, אגב, בהרגשה שאולי העיריות לא מתאים, לעשות את האירוע הזה מהכיוון, אני לא מדבר תל אביב ירושלים, אלא מקומות אחרים שפחות מכירים, כי הם פוחדים שיהיה איזה מין זרקור על הנושא הזה, ואולי יסתכלו על השימור, ואולי פתאום יהיה ביקורת על זה ועל זה, וזה יקבל יותר מדי תקשורת, ומעדיפים להשאיר את זה רדום כזה.
נכון, במקרה של חיפה יכול להיות.
כן.
השימור שם לא קיים כמעט.
כן.
יכול להיות שזה לא נוח להם.
לפעמים יש לי הרגשה כזאת, כי אחרת אני לא מצליחה להבין.
נכון, זה גם מעודד תיירות.
כן, זה מעודד תיירות.
נכון, אני זוכר שבאחת השנים בירושלים היה לכם גם איזה מין מבצע כזה.
גם עכשיו יש לנו, גם עכשיו יש מבצע, מי שלוקח חדר במלון מקבל,
קודם
כל 25% הנחה, וגם יכול מקבל שירות להירשם קודם לסיורים שברישום. עשינו את זה גם במשך כמה פעמים בירושלים, עשינו את זה עם קמפיינים בחול, עם משרד התיירות ומשרד החוץ, וזה עבד מעולה. הגיעו ממש המון המון אנשים, המון תיירים מחול, לבתים מפנים בירושלים, קראו לזה סיטי ברייק, כזה מין סוף שבוע כזה בעיר. והאמת היא, בתור מי שהייתה בבתים מבפנים, באופן האוסים, לפחות 6-7 פעמים בכל מיני ערים בעולם, אין דרך לתייר בעיר יותר מדליקה מהאופן האוס. בתור תייר, זה מהמם. זה מהמם. אתה פשוט רץ מהבוקר עד הערב, ורואה דברים שלא היה שום סיכוי שהיית יכול להיכנס לדירות בסלוניקי, היינו עכשיו בשנה שעברה באופן האוס סלוניקי, והיינו באיזה סיור, מסתבר שיש שכונה של פליטים על איזשהו גבעה שם, שאין שום סיכוי, בשום מקום לא קראנו על זה, נכנסנו לתוך הבתים, שמענו את הסיפור, ראינו, זה פשוט מדהים.
זה נכון, אני חושב על זה, זה גם באמת, זה לחוות את העיר הכי מקומי שיכול להיות.
היינו ב-15 דברים במשך יומיים, רצנו כמו מטורפים, מוניות מפה לשם כל היום, וזה היה מהמם.
שווה אגב, סלוניקי?
ממש, ממש ממש מדליק. היה כיף, כן.
טוב לדעת. תגידי, לקראת סיום, כמה אנשים עד היום היו באירועים שלכם?
אני...
בסדר, גודל.
לא ממש סופרת, כי אין לנו דרך לספור, זה לא שאנחנו מוכרים כרטיסים, אז אני יודעת כמה כרטיסים נמכרו, ואני כאילו, יש מקומות שמגיעים אליהם אלפי אנשים, יכול להיות בית שפתוח פתאום, כמו הבית ביאף או 3, היו בו 10,000, יותר מ-10,000 אנשים. ויש דברים שהם סיור מוגבל 25 אנשים, אז קשה לי מאוד מאוד לקמת. אני בדרך כלל מעריכה שזה באזור ה-50,000 איש באירוע, כשחלק הולכים לשלושה דברים, וחלק הולכים לדבר אחד, וחלק עושים, יש גם בודדים כמו שאלון ואני עשינו בסלוניקי, ורצים בין 15 מקומות, יש כאלה שאני רואה אתם עם האקסלים, והם יודעים כל רבע שעה לאן הם הולכים. אז בוא נגיד, 18 שנה כפול 50,000 כפול 2, כן, זה המון המון אנשים.
הרבה.
אבל על בטח חלק גדול זה אותו קהל. אבל מאות
אלפים. אפילו, הוא גם התחלף. כן. מה שנגיד מילה על זה שאדריכלות היא בסוף גם דבר פוליטי, שהתחלנו איתו, ושאתם גם, למרות שזה אירוע לייפסטיילי במהותו, אתם חווים אותו גם כן.
בעצם. נכון, נכון, נכון. כן, אני...
עכשיו אם...
כן,
כאילו,
הוציאו אותנו לכם... מהאופן האוס ה-Worldwide, כאילו מהארגון העולמי.
כי מה? כי הבתים שאתם מראים הם...
כי אנחנו כובשים, כי מדינת ישראל יש בכיבוש, והם לא מוכנים לקבל את הערכים האלה, והם לא מוכנים, והם בעצמם מקבלים המון ביקורת על זה שאנחנו, שאופן האוס, בעיקר ירושלים זה היה אז, הוא חלק מהארגון, ו...
לא כך ברור לי, אבל למה זה קשור במקרה הזה? כאילו, מה הקשר?
למה זה קשור? כן. כי הם פשוט התחילו לקבל פניות ולחצים של כל מיני ארגונים, BDS וגם ארגונים אחרים, כל מיני שמאל פרוגרסיבי כזה, והם פשוט הבינו שאנחנו חתיכת צרה, ולא צריכים, זה לא עניינם, זה לא מעניין אותם להתמודד עם הדבר הזה, ואמרו לנו, אתם יכולים להמשיך, הכל בסדר, אנחנו לא זה, אבל אנחנו לא, אתם לא נפרסם אתכם.
אתם לא תופיעו ברשימת הערים, מעגל הערים שלהם, כאילו. כן. פתרו לעצמם את הבעיה בזה.
כן.
טוב. כך שאתם ממשיכים.
כן, בואו בתקווה לימים טובים יותר ולשלום עולמי.
לגמרי.
או לפחות מקומי.
כן, בואי נתחיל עם המקומי.
כן.
אז רגע, רק לסיכום נגיד, עוד פעם, שבתים מבפנים ירושלים, הסבב הראשון שלו, הוא בסוף שבוע הראשון של אפריל.
נכון.
נכון?
ארבעה באפריל עד שישה באפריל, ואחר כך סוף שבוע שני.
סוף שבוע
שני. זה פעם ראשונה שאנחנו עושים שני סופי שבוע. והסיבה שאנחנו עושים שני סופי שבוע, זה כי המון אנשים התלוננו, שאנחנו, שלא מספיקים לעשות את זה בסוף שבוע אחד, ואפילו אחד מהם היה עיתונאי שראיין את ראש העיר לפני שנתיים, ובראיון בגלי צהל, אמר לו שהוא מבקש ממנו בקשה, הבטחה, שהפעם הבאה שעושים בתים בפנים ירושלים יהיה שני סופי שבוע, וראש העיר הבטיח לו.
גדול.
וכך נהיה שאנחנו עושים שני סופי שבוע.
וכך הוא זכה בבחירות.
כן, יכול להיות.
יכול להיות, בטוח.
אני לא פוסלת את האפשרות הזאת בכלל.
לא, זאת האפשרות. אביבה לוינסון, מייסדת ומנהלת בתים מבפנים, יחד עם האדריכל אלון בן נון, המון המון תודה שבאת.
בכיף, תודה לך.
תמשיכו להצליח, דבר גדול. ותודה שהזנתם, חפשו את שאר הפרקים של טי-טיים של טולמנס באפליקציות העסקתיים. אני איתי כץ, להתראות.
האזנתם לטי-טיים, כל מה שמרגש בעולם העיצוב.